אוקיי, אז אנחנו קודם נקרא את ה... נגיד את הפסוק עם הפירוש של רש"י שלו, אחרי זה נתחיל לקרוא ישר ברמת ואלי, ואם ספר קורא לזה רמת ואלי, אני אסביר את זה. בקיצור, הרעיון בנושא, הנושא הזה זה נושא מאוד מאוד חשוב, גם ברוחנית וגם בחיים, גם בשכל וגם בחיים. מה שאנחנו לומדים היום זה מפתח להרבה רוחנית. יש פסוק בספר קהלת שאומר, סבובי מוות, יש לכם את המודגש כזה, סבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח, יקר מחוכמה וכבוד סכלות מעט. בסדר? זה פסוק אחד. עוד פעם, סבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח, יקר מחוכמה וכבוד סכלות מעט. מה שרש"י מסביר, בפשטות, זה כמו שסבוב אחד מקלקל שמן אפרסמון יקר מאוד מאוד, זאת אומרת יש דלי שמן מעולה, נופל שם סבוב אחד וקלקל את הכל, ככה אתם, בקיצור, מה שאומרים, טיפש אחד, מה שטיפש אחד יכול, עושה, אז אלף חכמים לא יכולים לתקן. זאת אומרת, זה מה שכתוב, יקר מחוכמה כבוד, סיכלות מעט. זאת אומרת, טיפשות אחת יכולה לקלקל המון חוכמה. בסדר? אז זה כמו, זה, המשל והנמשל דומים, כמו שזבוב אחד, שהוא בסך הכל יצור חסר ערך לגמרי, יכול לקלקל כמות גדולה של שמן מעולה, ככה סיכלות אחת יכולה לקלקל כמות גדולה מאוד של חוכמה. בסדר? אז עד כאן ההסבר הפשוט, הפשטני. עכשיו, אנחנו נראה שכל חכמי ישראל מקטנם ועד גדולם מבינים את הכל הפוך במקרה הזה, ומבינים את הפסוק כפשוטו. בכלל, תכף אני אסביר לכם מה הכוונה. בכלל יש כלל גדול ברוחנית, וזה שאת הפסוקים אפשר להבין תמיד בכמה צורות, גם בצורה, נגיד, המשמעית שלהם, אבל גם בצורה הפשטנית שלהם היא גם כן נכונה. אז אתה יכול להגיד, יקר מחוכמה מכבוד סיכלות מעט. אז אם ניקח את הפסוק, את המילה הזאת בעברית פשוטה, כתוב שסיכלות יותר חשובה מחוכמה וכבוד, נכון? יקר יקר מכסף זהב, מה הכוונה? שהזהב יותר יקר מכסף, נכון? אז אם כתוב יקר מחוכמה מכבוד, סיכלות מעט, אז בעברית פשוטה. הכוונה שסיכלות היא יותר חשובה מחוכמה וכבוד, נכון? אז זה באמת כך, זה החידוש פה. זה באמת מה שכל המפרשים אומרים, שוודאי שהסיכלות יותר חשובה מחוכמה. אז אני חושב שהשיעור הזה, זה למה סיכלות מעט יותר חשובה מחוכמה. סיכלות הרבה היא לא יותר חשובה מחוכמה. אבל סיכלות מעט זה באמת דבר חשוב, ואני אומר, השיעור הזה מעבר לרוחנית שלו, שהוא פעם חביב, אז זה השלכה ממש מעשית, הלכה למעשה ממש בחיים, גם בפועל, גם בחיים המוסריים, וגם בחיים השכליים. זה פשוט, בלי זה אי אפשר לעשות שום דבר בחיים, בלי הרעיון הזה. עכשיו, למה חשוב להגיד אותו? א', כי חשוב להגיד אותו, סתם שתדעו, תוכלו להשתמש בזה, ב', לתת לאנשים ביטחון עצמי לעשות את הדברים האמיתיים, כי הרבה פעמים יכול להיות שבן אדם באופן טבעי מרגיש את הדברים שעוד מעט נלמד אותם, אבל בגלל שבאופן פשוט כולם אומרים יקר חוכמה מסכלות, זאת אומרת זה אסור להיות שחל, אז הוא לא מרשה לעצמו בסוף להתנהג על פי האמת הפנימית שהיא האמת הנכונה. כמובן כל דבר כזה צריך גם בזהירות ולא להיות שחל הרבה, זאת אומרת הדגש, כמו שנראית הרבה המשך, זה סכלות מעט ולא סכלות הרבה, אבל סכלות מעט זה דבר חיובי, זה הרעיון. עכשיו אנחנו נתחיל לקרוא את המקורות ש... אנחנו הולכים לטפל בשאלה למה סיכלות מעט הזאת זה דבר כל כך חיובי, גם בצד המוסרי וגם בצד השכלי. שגם בצד השכלי זה גם כן מתחזה, מתחלק לחיים, זאת אומרת, זה הצד המחשבתי. גם בצד המוסרי זה ככה, וגם בצד המחשבתי, שהצד המחשבתי מתחלק לחיים ולשכל. כשנגיע לזה נבין בדיוק מה הכוונה. הנושא שלנו פה שלוש חלוקות, יש פה שתי חלוקות, אחד מוסרי מול שכלי, והשכלי מתחלק לחיים, בוא נגיד מוסרי מול מחשבתי, והמחשבתי מתחלק לחיים ולשכל, בסדר? אנחנו נעבור אחד אחד ותראו את הרעיון. אז אנחנו עכשיו קוראים ביאור ספר קהלת, זה מהרמת ואלי. מי ששמע על הרמת ואלי? הוא מתלמידי הרמח"ל. תלמידי הרמח"ל, הרמח"ל היה בית מדרש, היה לו שם נדמה לי 13 תלמידים החשובים שלו, שאחד מהם זה רבי משה דוד ואלי, נדמה לי שהוא היה תלמיד הכי מבוגר שלו גם, שהוא כתב הרבה ספרי, יש סדרה שלמה של ספרי פירוש גם על התורה וגם חלק מהנח, שהנקודה שלו בפירוש, מעבר לזה שהוא מביא את שיטת הרמח"ל, זאת אומרת, הוא ממש, זה בית המדרש של הרמח"ל ממש, וזה השיטה שלו זה לחבר את הפסוקים. זאת אומרת, הוא לא סתם מביא כמו רש"י מסביר פסוק א', אבל הוא מסביר פסוק ב'. אבל הוא מראה איך הכל מהלך אחד. זאת אומרת, הוא מסביר איך פסוק א', ממנו נובע פסוק ב', ומפרק א' נובע פרק ב', אלא הוא מסביר את הכל בתור שרשרת אחת שלמה, שזה הייחוד של הפירוש שלו. מי שרוצה, מוזמן לחפש, לקנות, זה ספרים מאוד 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 יפים וחשובים. עניינית. עכשיו בוא נקרא יקר מחוכמה וכבוד סיכלות מעט. כי בתחילה הודיע את הצרה בעניין אומרו, זהובי מוות יביש יביע שמן רוקח. אז זה מה שהסברנו כאן, בנושא של זהובי מוות הוא מסביר בדיוק כמו שרשי הסביר, שזה הכוונה היצר הרע. כל מיני הרשעים גורם רע אל הצדיקים, והיצר רע גורם רע אל האדם, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, הזבוב זה זבוב, השמן זה שמן. אז הוא אומר, בתחילה הודיע את הצרה, בעניין אומרו, זהובי מוות יביש יביע שמן רוקח, ואחר כך הוא הודיע את תקנתה במה שאמר, יקר מחומה כבוד, שכלות מעט. זאת אומרת, יקר מחוכמה וכבוד, שכלות מעט, זה לא כמו שהבנו בפשט, שזה פשוט שתי חלקים שווים, זאת אומרת, זה מילים מרדפות, אלא זה התיקון של זבובי מוות. אתה רוצה לתקן את זבובי מוות, אז תדע שצריך לאחוז בשכלות מעט. שלטעם זה, חכמינו הקדמים אומרים פרק הדשתות על המתדמיים בתחילה, ואחר כך אנחנו מתעסקים בחוכמה עיקרית. אנחנו נראה את הדבר הזה, להפוך רגע את תורות האמונה, שאנחנו נלמד אותם אחרי זה יותר באריכות, אבל שם מביאים את את העניין הזה שעליו הוא מדבר, אז אנחנו נראה. דרכו של רב ימנון הסבא להקדים מילי דשטוטה לפני מילה דחוכמתה, כדי להכיר את האור מתוך החושך, צריך שתהיה תכונת השטוטה בעמקה יותר חודר בחושך יותר שחור. כן. אמנם ממידה ראויה לנויה, מתי הוא יסביר את זה. אז עכשיו, מה הרעיון? מה זה המילה דשטוטה? יש מקום בגמרא, אם מלי רבה, היה אומר לפני שהוא היה מלמד תורה, היה אומר מילתא דבדיחותא. כוונה, מה שקרה היה, מספר איזה משהו לעורר את החבר'ה עם איזה בדיחה. בסדר? ואחרי זה הם למד תורה, כמו שאתם מבינים, מה שקרה להכניס את החבר'ה לאווירה טובה, ואז להתחיל ללמד. אבל רבי מנון הסבא היה אומר מילתא דשטוטה, כך אומרים שם. לא מילתא בדיחותא, מילתא דשטוטה. מה א', בוא נראה, נסדר רגע, מה זה רבי מנון הסבא? איזה יופי. מה זה המנונה? מה זה המנונה? לא נונה, המנון. כן, מה זה המנונה? זה אמונה, חברים, אמונה. אמונה זה יקרא המנונה. מה זה רבי מנון הסבא? זה האבא של האבא שלהם, הבנתם? מה זה סבא? זה אבא של האבא, נכון? זה אין דבר יותר עליון מזה. תביא, רבי מנון הסבא זה הטופ של הטופ. אין דבר יותר טוב מרבי מנון, אין תלמיד חכם יותר גדול מרבי מנון הסבא. אתה מבין? זה האבא של האבא של האמונה. אז הוא אומר מילתא דשטוטא. זאת אומרת, מילתא דבדיחותא זה קטן עליו. הוא, כשכנסה שהוא לומד תורה, הוא קודם אומר מילתא דשטוטא. מה הרעיון בזה? אומר הרב, אנחנו נסביר את זה להמשך, להכיר את האמת מתוך ההפך שלה. צריך להקצין עד הסוף. זאת אומרת, קודם צריך להגיד שהכל שטות גמורה חסר, זה מה שהוא אומר. צריך להכיר, צריך שיהיה תכונת השטות הבמקר יותר חודש. זאת אומרת, שטות ממש, לא כזה משהו, זה שטות, מה שקרה שטות עדינה. זה צריך להיות שטות, שטות. ממש קשקוש גמור שלא יכול להיות משהו כזה שהאנשים בכלל לא מבינים מה מדברים. אחרי זה אפשר להתחיל ללמוד תורה. בסדר? אז בואו נחזור ונראה, נחזור לרמת ואלי, אנחנו נגיע לזה שנעבור לצד של השכל, אנחנו נדברים לצד המוסרי. שלטעם זה היו חכמים הקדמונים, אומרים פירקא דשטוטא לתלמידיהם בתחילה, ואחר כך הם עוסקים בחוכמה העיקרית. למדו את הרמים פה. תגידו, חבר'ה, אתה רוצה להתחיל ללמד תורה? קודם מילתא דשטוטא. אחרי זה אנחנו מדברים איתך. אחרת אתה לא אוחז בדרכו של רבי מנון הסבא. כדי שיצר רע ייטול את חלקו, ועל ידי כך ישבוט מפיתויו. ובלבד שיש שכלות מעט ולא שכלות הרבה. שאם הוא הרבה, הוא אדרבה מוסיף כוח על יצר הרע. והאדם גורם רע לעצמו, בוטל מדברי תורה וספר ירש גיהנום. תכף נסביר מה השכלות מעט הזאת בעולם המוסרי, מה הכוונה. אבל כמו שראיתם, הכוונה שכלות מעט ולא שכלות הרבה. כי מעט מלח בתבשילים מתאימה ומתקנה. ואם הרבה מקדיחה ומקלקלן, אז הדוגמה לשכלות מעט זה המלח. מלח זה דבר לא טעים, נכון? אז למה שמים באוכל מלח? זה הרעיון, שקצת מלח זה עושה את האוכל מאוד טעים. הרבה מלח אי אפשר לאכול את זה, נכון? אז שכלות מעט זה בדיוק כמו המלח. זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת, זה דבר נהדר. אז שם הרבה, אז זה כבר מקלקל, עוד לא הבנו את הרעיון מזה, אתם עדיין לא מבינים מה הסיפור. אמנם סוד היה זבובי מוות, עכשיו הוא מסביר פה כל מיני דברים בניסטר שאנחנו נרוץ קדימה ונלך למטה. ומה תקנתו רואים? קפצתי בערך שליש עמוד למטה. הגעתי למילים ומה תקנתו, רואים? ומה תקנתו כדי לתת להם חלקם בשכלות מעט, שהוא יקר משפטו מחוכמה ומכבוד, כי דפרשנו למעלה. וזה סוד צירי הרגילים וראשי חודשים וסיר המשליח של יום הכיפורים. והדמים התחתונים זרקים מיסוד זה מזבח רצון, כי זהו שכלות מעט שאתה נראה את הקדושה עם הקליפה, תכף נסביר לאט לאט עכשיו, לתת לחלק קצת בקורבנותיה, כדי שתחשוב בכך שגם היא אוכלת השולחן המלך, ותשמח בחלקה, ותפרוש מן הקדושה, ותשבוט מכדרוגה. אז כל אותם חלקים בקורבנות, שהם שייכים לעולם החיצוני, שהדוגמה הכי טובה לזה סעיר המשתלח, שהיה לנו שיעור על זה גם בהתחלת השנה, אם אתם זוכרים על נושא של סעיר המשתלח. סיר המשתלח זה נותנים אותו לעזאזל, אז זאת אומרת זורקים, נותנים אותו ליצר רע מילים אחרות, נכון? אז מה הרעיון לתת חלק ליצר? הכוונה שהוא ישבוט, קודם יסביר תכף בצורה מובנת, אבל קודם תבינו את הסיסמאות, שישבוט בקטרוגו. זאת אומרת, הוא אומר במקום אחר, בא הכלב, רוצה גם כן לאכול, אתה זורק לו עצם, הוא חושב שהוא אוכל גם כן, אתה זורק לו איזה עצם, הוא שמח הולך. אם אתה לא זורק לו עצם, אז הוא חייב לשחות לך, נכון? אותו דבר, בא היצרה, זורק לו שם איזה עצם, שיאכל את העצם, שיעזוב אותך בשקט.
הוא לקח אותו.
מה?
הוא לקח אותו.
שזה אמרנו סיכות מעט, לא סיכות מעט. אתה זורק לו עצם גדולה, בראש אתה זורק לו את העצם. לא אמרנו. טוב, בוא נמשיך. כן. אבל בזמן הגלות, שאין סעירים לחפר ודמים לזרוק, הרי העניין של מים אחרונים, לא משנה, זה משהו כנראה בניסטר, עכשיו זה נקודה שלנו. ושל עסק קצת באבלי העולם שהוא שכלות מעט, שצריך לנהוג הצדיק, אז זבובי מוות ידע לתת להם את חלקם. והפרשו ממנו ונחלו לעסוק בשבילו, כי ודאי אי אפשר לפותרם בלא כלום בעולם החומרי והשפל הזה, שהוא עיקר של אותם ותוקפם שזבובי מוות, ועדי חלק מעט שנותים להם מנתפל, פורשים מן העיקר, צדיק ירון וישמח, שירחיב לנו כל המיוחד שמובע לו בתורתו. במילים שלנו, מה הרעיון פה? הרעיון פה זה שבעולם המושלם אדם יכול להיות מושלם. כלומר, להתעסק רק בדברים החשובים, זה ללמוד תורה, לעשות גמילות חסדים, ורק דברים שבקדושה. אבל באמת, יש נקודה שבה אם האדם יסתדל לעשות רק בקדושה, אז הוא לא יהיה לו שום דבר, הוא לא יצא מזה בגמרי. בקיצור, במילים אחרות, אומר לך הרמ"ד ואלי, וזה הרעיון בפסוק הזה, אנחנו מדברים עכשיו בצד המוסרי, נראה כזה בצד השכלי, זה עוד יותר חזק מזה. צריך להתעסק בשטויות. הבנת את הרעיון? זה מצווה, ששלמה אומר לך להתעסק בשטויות, אבל לא בהרבה שטויות. זה חידוש. אלא בקצת שטויות. זאת אומרת, צריך לראות סרט. בסדר, אני צריך לעשות משהו שהוא לא, הוא לא עיקר. אבל לא הרבה. למה? כי אם אתה עושה את זה קצת, אז בזה העולם, העולם הפנימי שלך יירגע, ותוכל אחרי זה ללמוד תורה. החידוש פה, זה ששחק כדורסל, זה מצווה דאורייתא בשביל ללמוד תורה, אני מגזים קצת, כן? זה מצווה כדי ללמוד תורה יותר טוב. זה לא עוד שעושה את זה בדיעבד. מה ההבנה הרגילה? ההבנה הרגילה זה באופן כללי אתה צריך לשבת בבית המדרש משש בבוקר עד שתיים בלילה. אלא מה, אנחנו חלשים, מסכנים ועלובים. דרך פה לשחק כדורסל קצת, זה מה זה, אנחנו עלובי נפש, נכון? אבל האמת היא שזה לא נכון, להפך, אם תשחק שעה כדורסל, אז תוכל ללמוד אחרי זה תורה כל היום לכתחילה. זאת אומרת, הכדורסל הזה הוא נחשב לך מצווה גדולה. כי זה השכלות מעט שאתה נותן עכשיו ליצר הרע. כי זה מה שמסביר, בעולם שלנו, של הגלות, בעולם השפל שאנחנו נמצאים בו, אז אי אפשר לנצח את היצר הרע בקרב פנים אל פנים, כי הוא יותר חזק ממך. הדרך הייתה לעשות את התרגיל. מה התרגיל? אתה נותן לו קצת. אבל כשאתה נותן לו קצת, אתה נותן לו רק קצת, זה החידוש כאן. או בוא ניקח את המשל שאמרנו קודם. אם האדם יודע שכל היום צריך ללמוד תורה, כל דבר אחר שהוא עושה זה בושה וחרפה. עכשיו אין לו כוח ללמוד כל היום תורה, אז הוא נופל לגמרי. זאת אומרת, אתה פה שם, עוד מעט אני אלך ללמוד. כי הציפיות שלו מעצמו הן כל כך קיצוניות, שהוא מראש יודע שאין לו כל כך סיכוי להצליח אותן, להצליח בהם, אז הוא קשה לו להיכנס לזה. אבל הוא מראש יודע שבסדר, אז אין בעיה. אתה עכשיו לומד שלוש שעות וזהו, זה מצוין, דבר נהדר עשה, זה עושה את זה בכיף, נכון? אז עכשיו המינון הוא אישי, לא עכשיו אחד שלוש שעות, אחד שמונה שעות, אחד שעתיים, זה כבר דבר אישי, כל אחד צריך לעשות את המקסימום שלו. אבל צריך להבין שאם לכתחילה הוא מראש יבנה לעצמו עולם כזה שבו הוא יכול לתת איזשהו מפלט, הייתי אומר, איזושהי נקודה שבה הוא יכול גם לשחרר כיתור בדברים שהם סתם שכלות מעט שלו, אני יודע, לראות סרט, לשחק כדורסל, ללכת לים, להסתכל על השקיעה. אז בזה ללמד תורה יותר טוב. רק כל החידוש זה שיחות שיחות מעט. מה זה חידוש? זה דבר פשוט. אבל זה לא היתר גמור עכשיו כל היום רק לראות טלוויזיה ושחק כדורסל ולראות משחקים של מכבי כמו כל מיני טיפשים. זה לא העיקרון. כל הזמן. אלא הכוונה שאתה צריך להיות... החידוש פה צריך להיות מודע לזה שהשיחות מעט היא לכתחילה ולא בדיעבד. הבנת את החידוש? כן, מה?
אם אנחנו אומרים שהאידיאל שיש זה שלא צריך... אפשר לנצל אותו לגמרי,
באופן כללי צריך לנצח לגמרי.
אז למה גם בבית מקדש הם...
אז הם הולכים את הקורבנות. הקורבנות היו עושים את העבודה הזאת, ומילא אתה היהודי החביב, היית משוחרר.
כן, אבל יש סוג של ניצחון שהוא ניצח שם.
לא, יש נקודה שבה הכלל הזה שכלות מעט הוא באמת כלל אמיתי. בכל ההוויה כולה. אלא שהעולם שלם אתה יכול להשתמש במשהו חיצוני כדי שהשכלות מעט תבוא על סיפוקה, או במילים אחרות, נדבר בצורה קצת יותר רוחנית, כדי שהצד השפל של העולם גם כן יתמלא בערכים הפנימיים שלו. אתה יודע מה? אולי אפילו זה מה שהגויים תפקיד שלנו לעשות. בסדר, שתעסקו עם החוכמות שלהם וייצרו מיקרוגלים, ואנחנו נלמד תורה. אבל בעולם שלנו אין מה לעשות, אז גם אנחנו צריכים לעשות את זה. כן. מה?
זה לא פתח ליצר הרע?
בדיוק הפוך. זה בדיוק החידוש. זה בדיוק החידוש.
כן, אבל אם אני אגיד, משחק כדורסל, אז כאילו, אני אראה שזה, אני אמשיך, אני לא פתאום יפסיק.
זה בדיוק החידוש פה, לא החידוש, זה בדיוק מה שהפסוק הזה מלמד אותך. שהדרך שלך ללמוד תורה יותר זה לשחק כדורסל. כי אם אתה תחליט לא לשחק בכלל, אתה בסוף תשחק יותר ותעשה שטויות יותר גדול לשחק כדורסל. כי לא יהיה לך בראש שום דבר. ואם אתה תרגיש בראש, אני בשביל ללמוד תורה צריך שעה ביום לשחק כדורסל, ואחרי זה שעה ללכת להסתכל על הירח. אז תעשה את השעה הזאת, ואחרי זה תעשה את השעה. תראו, יש משהו שלא קשור לפה, אבל זה תרגיל ידוע עם יצר הרע. לכאורה יצר הרע נמצא אצלך, אתה יכול לעשות תרגילים, הוא יודע מה אתה אומר. אבל זה תרגילים קלאסיים שאתה יכול לעשות, כולם עובדים באותו עיקרון. למשל, אתה רוצה ללמוד תורה, בסדר? אני מחליט, אני לומד כל יום 8 שעות תורה מינימום, לא יעזור בית דין שרף העולם. בסוף יצר הדפק אותי, למדתי 9.5, ראיתם? חיסדתי. אני ממש עצבני. אני החלטתי 8, למדתי רק 7.5. הבנתם את הרעיון? יופי. אבל אני באמת עושה את עצמי עצוב. אני עובד על יצרה באמת, אני אומר, אני ממש מתעצבן באמת. מה, אמרתי רק 7.5, זה לא בסדר, אני ממש פושע. זה לא יכול להיות ככה. אבל בסדר, אני אומר, מה אכפת לי? אבל באמת זה עובד, זה מה שמצחיק, שהדבר הזה עובד. ואת הרעיון של שכלות מעט פשוט עובד. תראו, אני אתן לכם דוגמה הפוכה. בטח ניסיתם את זה, כבר נתת לכם את הדוגמה הזו. החלטת פעם, נגיד, לעשות משהו טוב, נגיד, לא לדבר לשון הרע, אחרי 5 דקות אתה משמיץ את כל העולם. שמת לב לזה? פשוט עובד ככה, אין חוכמות, זה פשוט תמיד עובד ככה. החלטת לעשות משהו טוב, תוך 5 דקות אתה עושה, לא 5 דקות, בשנייה שלא שם לב, אתה הפכת להפך המוחלט. כי זה בדיוק הרעיון, שיצר רע, הוא מרגיש לחוץ שם, אז הוא גם כן מגייס את הכוחות שלו. אתה אומר, לא, אין בעיה, אני הולך להשמיץ את העולם עכשיו. אז הוא הולך כמו תורה בשקט. כן, מה?
זה לא מתנגד לכלל של מסביר רב מריבו סובה?
איבא?
מסביר רב מריבו סובה?
אימא? לא, כי משביעו רעב מריבו שבע, הכוונה משביעו הרבה ומריבו הרבה. אבל פה זה שכלות מעט, החידוש פה זה שכלות מעט, לא שכלות הרבה. אם אתה עושה שכלות הרבה זה רע, אבל שכלות מעט זה בסדר. זאת אומרת, מריבו באמת שבע, אבל מריבו לגמרי עצבני. מריבו, לא הורגו. אתה מבין את החידוש? אתה בעיקרון, היצר רע צריך להיות בעדיפות שנייה, הוא צריך לקבל את חלקו. זה מה שביבו, זה קצת קשה להבין את זה מבחינה מילולית או מבחינה עקרונית, אבל בחיים אתה מבין את זה נהדר. זה עובד, פשוט עובד ככה.
מריבו קצת.
סליחה?
מריבו קצת.
לא שמעתי.
מריבו קצת.
כן, מריבו קצת. אתה נותן לו משהו גם כן. אתה לא הורג אותו, אתה מריב אותו. מריבו קצת. זה נחמד גם עם היצרה, מה יש? טוב, אז זה עד כאן הצד המוסרי של שכלות מעט, שהוא כבר הלכה למעשה ממש, למרות שקשה להבין את זה, אז הלכה למעשה. בוא נעבור הצד השכלי שהוא יותר כבד ויותר חשוב, ונראה. הלאה. אז אותו דבר, כמו שאמרנו על הצד המוסרי, אז אותו דבר, אותו עיקרון, אנחנו עובדים בצד השכלי, שמתחלק אמרנו לשניים, בחיים ובשכל. נתחיל עם החלק של החיים. עכשיו בואו נקרא את תורות האמונה האלה. דרכו של רבי נון הסבא רבא קראנו, להקדים מילתא דשליש לפני חוכמתא, להכיר את הרעיון, כן? צריך לרחוש את כן, זה קראנו. אמנם מידה ראויה דווקא לנוני ימה, שאין צריכים אפילו להגנה של ספינות לכם למכה התאומות. וכל מצולות אולהם טיול ועונג המשמח את המקום, לוויתם ויצרת לשחק בו. כן. מי עוד אחרי שכבר דיברנו על זה פעם, על הנוני ימה האלה? מתי? באגדות? מי היה פה באיזה יום חמישה?
אבא
מר. חנה, למדנו, אתם זוכרים שיש תאיה, יש בחת וחקלה, יש תאיה ויש נוני ימה. זוכרים 3 מדרגות של חכמים. אז באמת, רבי... מה?
עם הענקים?
כן, זה מתי מדבר, אבל כן. דרכו של רבי נון הסבא להקדים, אז כל הרעיון שהרב מסביר פה, שבאמת להגיע לדרגה של מילתא דשטותא, זה צריך את רבי נון הסבא, כמו שאמרתי, זה אבא של האבא של האמונה, זה באמת נוני ימה אמיתי. אבל זה עדיין נכון שצריך להיות איזושהי נקודה של שכלות מעט גם אצל אנשים רגילים. עכשיו בואו נתחיל לקרוא. בתוך כל הדברים שנקראו יקרים נחשבת גם כן השכלות. כמו שראינו בפסוק. כמה יקרה היא נקודתה הפנימית. בקיצור, אנחנו עכשיו מלווים את עצמנו להיות שכלים. שהיא מחזקת את אור כל החוכמה. אותו הציור שלעד לא יוכל לזקק מלואו של האדם, שלעולם נמצא המדע. שצריך לציור יותר מבואר, יותר מעודן, זה אנחנו נלמד תכף באורות. זה החלק השני של הצד המחשבתי, שזה הצד השכלי ולא בחיים. עכשיו אנחנו עוברים לצד של החיים, ואחרי זה נחזור לצד הוא. אותם אשר לא התחשבו עם היקרות של נקודת השכלות במקום מציאותה הכרחית, נוטלים את חייהם ואת חיי אחרים מן העולם. ובעמלם לא יישאו מאומה. זה גם נכון בהקשר של העולם המוסרי שאמרתי קודם. זאת אומרת, אותם אלה שמתעקשים לא לוותר ליצר רבי שום דבר. להיות תמיד שלמים, אז כמו שהרב כותב פה, הם נותנים את חיי וחיי אחרים מן העולם. זאת אומרת, גם הם לא הצליחו וגם מקלקלים לאחרים, בזה שהם לפעמים הקפדנות היתרה שלהם גם מקלקלים לאחרים. עד אשר ישובו ויברכו הם וכל המושפעים הם, כי יקרה מכל חוכמה וכבוד היא אותה שכלות מעט. ובמיותה בביסוסה ובערכה ובהגבלתה תבסס כל מכון של חוכמה וכל דעה קדושים בינה, שחיי נועם ושלווה ושלום רב. הרב פה כן מדבר על הצד המוסרי עדיין. תראו, זה חיי נועם, שלווה ושלום רב. הוא מנסה להעביר לכם את זה בלי לעשות אתכם רשעים, אתם מבינים? כי אני אומר, זה קצת, פעם אחת אחרי שלימדתי את השיעור הזה, אז אמרו לי, מהשיעור עכשיו, כל דבר זה סיכלות מה, בוא נשחק כדורסל, לא, אני רוצה ללמוד, טוב, סיכלות מעט, סיכלות מעט, הפך להיות סיסמה בבית מדרש, סיכלות מעט, ובתור מפתח עכשיו לכל השטויות בעולם, כל השטויות שלו, כן, זה סיכלות מעט, זה בסדר. כן. אז אני אומר, יש פה איזה סכנה, כמו שאמרתי, שאנשים יהיו שכלים הרבה. אבל באמת הרווח פה יותר גדול מההפסד. כי אני אומר לכם, בחיים, לא רק עכשיו בבית מדרש, תמיד יש את הנקודה הזאת שאדם ששואף לשלמות גדולה מדי, אז הוא נופל. וצריך לדעת, כל דבר בעולם צריך לקבל את החלק שלו. גם דברים חיצוניים צריך לדעת את החלק שלהם. גם מהם יש להם ערך בעולם. מבינים? כן, מה?
אבל איפה נשאר מוצר ההתגברות? כי לא גם אתה מגיע למקום
שבאל חלק. ההתגברות היא השכלות מעט ולא הרבה. והחילוק הוא בשכל. חצי שעה כדורסל ביום זה בסדר, 8 שעות זה לא בסדר.
מה שאתה יודע איפה לעצור אותו בעצם?
אתה צריך מראש לדעת מה אתה רוצה לעשות. אבל אתה מראש צריך לתת חלק גם לצד השני. זה החידוש פה. הכל צריך לעבוד מסודר עם הרבה עבודה עצמית ועם, כן עם מלחמה פנימית. אבל מראש בחלוקת המשאבים אתה נותן חלק ליצר. אתה מבין? בצורה שכלית, אתה אומר אוקיי, עכשיו חצי שעה ביום, אני עכשיו אוכל עוגיות. בסדר? זה מה שאני עושה, אני עכשיו יושב על הגב, שוכב על הגב ואוכל עוגיות. לכתחילה, אתה מבין? ואז תוכל את שאר הזמן להילחם. אם מראש לא תיתן בתוכנית עבודה שלך, לא תשאיר שום חלק לשכלות מעט, אז גם זה לא יהיה חשוב.
אתה מתקדם ככה.
מה?
אתה מתקדם ככה, כל הזמן יש לך את ה...
נכון. טוב, מה?
זה לא המצוות עושות את זה כאילו כבר, אוטומטית?
לא.
שהם לא מביאות אותך לקיצוניות, אלא...
בסדר, אז יש הרבה דברים שלא מצוות. שחק כדורסל זה לא מצוות. המצווה לכאורה זה הגית בתורה יומם ולילה. נכון? לכאורה, לא לכאורה, זה מה שכתוב. אסור השנייה לא ללמוד תורה. כל שנייה שחופשית צריך ללמוד תורה. נכון? זה מה שצריך לעשות. אולי יש כמה כאלה שיכולים לעשות את זה. אני לא.
אני נותן לך בשביל זה גם עוד דברים.
כן, אבל כשאתה מניח תפילין, זה לא אמור להיות נופש. זה אמור להיות עבודה קשה מסוג אחר. הוא מדבר על נופש באמת. זה חופש.
השאיפה זה מה שכן נגיע לתורה
בבעיה. לא. למה נגיע? למצב שכל הזמן לומדים תורה?
לא.
צריך סיכות מעט. השאלה כמה מעט, יכול להיות שבשביל מישהו מעט זה 10 דקות, אחד מעט זה שעתיים, או 5 שעות, אבל צריך, זה כל החידוש, שצריך לתת באמת חלק ליצר, באמת לתת, לכתחילה, לא בדיעבד. קשה, אבל זאת האמת, מה?
יש את המקום שאתה, גם נכון, אתה מכין הכל מראש, אבל יש את המקום שאתה לא נגעת בו.
אני אומר שלהפך, אם לא תיתן את החלק לכתחילה, אז שם תטיפול הרבה יותר מהר.
לא, מותר לך.
אבל בשביל זה צריך יושר פנימי, אתה צריך לדעת אם זה באמת שכלות מעט או שזה שכלות הרבה. אבל אי אפשר להגדיר את זה. יאללה, בוא נמשיך. בנקודה זו שכלות מעט היקרה, היא נושאת עליה ברוחו של אדם וכוח חייו את הדחיפה הטבעית לכל המפעלים והתנועות בעוז ואומץ. שהתכונת החומר הרגש שלה באים מההשכלה רבת החשבון ואור הקדושה העדינה ומפתחים שחיים את הערך המשפטי. אתם מבינים? נהדר. עכשיו נמשיך עוד טיפה. ונקודה זו בעולם היא נושאת את האומץ העולמית, הדחיפה החבויה לבנות ולהרוס, לעקור ולנטוע, לנוע ולמזג. טוב, עכשיו נסביר. עכשיו אנחנו עברנו לצד של החיים. בחיים, הצד המחשבתי שקראנו לו בצד של החיים. כאילו בחיים יש כלל שאומר, לא עליך המלאכה לגבור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. זה בדיוק עקרון של שכלות מעט. מה זאת אומרת? מה עוצר את החיים? עוצר את החיים, מה שאומרים, האויב הכי גדול של הטוב זה המושלם. שמעת את המשפט הזה? האויב הכי גדול של הטוב זה המושלם. מה קורה? למה אנשים לא מתקדמים? כי אנשים יכולים להתקדם בחיים, חושבים שהם צריכים להתקדם אחרים רק שהכל סגור. אבל באמת בשיטה הזאת לא מגיעים לשום מקום. אני אראה לכם זה גם בדוגמה היסטורית וגם בחיים שלנו היום בעם ישראל, במדינת ישראל. הדוגמה ההיסטורית המצוינת לזה זה שגילו את אמריקה. כן? עכשיו, הם לא ידעו לאן הם נוסעים, אתם מבינים? זאת אומרת, הם לא ידעו, זה לא להם תוכנית. הם ידעו באופן כללי שאם כדור הארץ עגול, הם ייסעו מערב, הם יגיעו בסוף מזרח, אז הם יגיעו בסוף להודו, מה שדי הגיוני. אבל הם, בוא נגיד, כל המלאכים היו בטוחים שאחרי כמה קילומטרים, לא יודע, כמה מאות קילומטרים יש שם בור, מפל כזה שנופלים למטה ויש שם תנינים. וכל הדעות הקדומות וכל הפחדים וכל הג'וקים שחונים בעולם האנשים האלה בראש, הם באמת לא ידעו לאן הם עושים. עכשיו, מה הנקודה שהם יכולים להמשיך לנסוע? זה נקרא שכלות מעט. מה זאת אומרת? אתה יכול להגיע עם התוכנית שלך לנקודה מסוימת, אבל לעולם לא יותר מזה. אתה רוצה עכשיו לתכנן את העתיד, יש כל מיני טיפים שמתכננים את העתיד. אז זה נכון שצריך לתכנן את העתיד, אבל אחד רוצה עכשיו לתכנן שעוד שעה עוד חודש הוא יעשה ככה, ואחרי הצבא הוא ילמד את זה, ואחרי זה הוא יעשה את זה, ואז הוא יעבוד בזה ועוד זה. זה לא עובד ככה, וכך לא תגיע לשום מקום אף פעם, כי תמיד יכול להיות איזה מצרים שיעצרו אותך, כי מה יקרה אם פתאום, אתה בתכנון שלך, אתה לא יודע מה יקרה אם בדיוק יהיה יעלות שכר לימוד באוניברסיטה, ואתה צריך ללמוד, לעבוד 3 שעות ולא 4 שעות. אבל כמו אתה צריך לרוץ קדימה, מה שנקרא, עם שכל קצת, אבל לרוץ קדימה, זה נקרא, מה זאת אומרת, שכלות מעט בחיים. שכלות מעט בחיים זה אומר, אתה לא צריך לבנות תוכנית מושלמת לשום דבר. וזה גם לא צריך לעכב אותך. אתה צריך מה שקרה לזרום. עכשיו, לזרום זה לא בצורה נטומטמת. זה אומר, אני עכשיו בונה את התוכנית ההגיונית קדימה עד הנקודה הסבירה שאני יכול לתכנן. אבל זה שאני לא יודע מה יהיה, זה לא עוצר אותי בכלל. אני ממשיך ללכת קדימה. זאת אומרת, הדוגמה של קולומבוס הוא מצוינת, כי אם לא זה לא מגלים את המאה. אם כל אחד היה רוצה לדעת בדיוק, בלי שכלות, את כל הוודאות השכלית, של כל מה שהולך להיות בדרך עד אמריקה, אף אחד לא מגיעים לאמריקה, רק הטיפשים האלה הגיעו לאמריקה, כי הם לא, לא צריך לכל חשבון מה שנקרא. עכשיו, זה, אני אראה לכם את זה עכשיו בצורה כללית בעם ישראל. זה הטענה הקלאסית של השמאלנים תמיד. זה מה התוכנית שלך, נכון? אתה אומר, אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך להחזיק בארץ ישראל, זה, זה. מה תעשה עם הערבים? מה התוכנית שלך? אני לא יודע מה לעשות, מה חסר להם? חסר להם שכלות מעט. התוכנית שלי זה אין לי תוכנית, אני גר פה אללה אכבר, זה התוכנית שלי, נכון? באמת, בינינו זה התוכנית היחידה שלנו, יהיה בסדר, אללה אכבר, נכון? עכשיו התוכנית הזאת עובדת הרבה יותר טוב מהתוכנית של השמאלנים, ככה בן גוריון הקים את המדינה, כן? זה שבן גוריון הקים את המדינה הוא עבד בשיטה של שכלות מעט, זאת אומרת, באו מומחים, הוא הזמין נדמה לי, לא זוכר, מומחים מיוגוסלביה, או לא יודע אם מומחים, מומחים צבאיים שיתנו לו, יעצו לו כאילו מה לעשות, כולם אמרו לו אתה משוגע, אין לך שום סיכוי להצליח, הצבא שלך קטן, זה צבא, כל הצבאות הערבים הרבה יותר טובים, אין לך תמיכה מארצות הברית, אין לך פה שום דבר, יש לך סיכוי שלך אפס. עכשיו, אז הוא חופן רץ קדימה, למה הוא רץ קדימה? עכשיו, זה לא שום עבד בצורה רציונלית, הקימו צבא, הקימו, הביאו נשק, זאת אומרת, עבדו בצורה הגיונית. אבל עבדו בצורה הגיונית מתוך השארת חלק אפל מאוד גדול. זאת אומרת, אמרו, אנחנו רצים קדימה, כל השאר מה שיהיה יהיה, נכון? הכוח הזה, זה מה שהרב אומר, היחסוד לכל הדחיפה בחיים, זה הנקודה שלי, אני קורא עכשיו, תבינו עכשיו מה הוא אומר. בואו תקראו עכשיו, עכשיו נקרא מחדש את אותם משפטים ותראו איך מה שאמרתי, זה מה שהרב אומר. נקודה של שכלות מעט המעט היקרה, אתם רואים? פה. נקודה זו של שכלות מעט היקרה היא הנושאת עליה ברוחו של האדם וכוח חייו, את הדחיפה הטבעית לכל המפעלים והתנועות בעוז ואומץ. שהתכונת החומר הגס והחזק שלה באים מההשכלה רבת החשבון ואור הקדושה העדינה ופקחים ושחלים. מה הוא אומר פה? במילים שלנו, לא במילים של הרב. הוא אומר שהשכלות מעט זה דבר גס, זה דבר חומרי, זה דבר לא הגיוני. אדם פתאום לא מעניין אותו כלום, הוא הולך קדימה בזה ששרף העולם. נכון? על החיים ועל המוות מה שנקרא, זה דבר לא הגיוני בכלל. אנחנו לא מצפים שאדם רציונלי יעבוד ככה, לא? זה הטענה של השמאלנים, מה אנחנו משוגעים? מה זאת אומרת? אין לך תוכנית. מה תעשה עם הערבים? לא יודע. מה זה לא יודע? אתה משוגע? אומר רב, כן, כי רק משוגעים מצליחים בעולם הזה, אתם מבינים? רק מי שמסוגל להגיד, אני לא יודע מה יהיה. אני מסוגל לתכנן את השנתיים קדימה, זה מה שאני מסוגל, זה מה שהוא אומר. על זה אחרי זה, באים ההשכלה רבת החשבון ועוד קדושה הדינה, ודאי צריך לעבוד עם השכל, זה לא? עוד פעם, זה תמיד שכלות מעט, לא שכלות הרבה, תבינו. שכלות הרבה זה אומר, אני לא יודע כלום, לא אכפת לי, לא מתכנן, מה שיהיה יהיה. זה שכלות הרבה. שכלות מעט זה אומר, אני עושה מה שאני יכול. אני מתכנן באופן הגיוני את השלבים הבאים, אבל כל השאר לא מעניין אותי יותר, זה יהיה בסדר וזהו, שלום. עכשיו, כל מדינת ישראל קמה ככה, וכל מדינת ישראל עובדת ככה. אני זוכר לפני, לא זוכר, איזה 15-20 שנה, היה ויכוח, נדמה לי, בבחירות בין גאולה כהן מהתחייה, זה היה אז, ואני לא זוכר איזה שמאלני, שכולם הסבירו באותות ועובדים, שבשנת 2000 כבר יהיה פה רוב ערבי. כן? שלא היה למה להגיד על זה, כי זה מתמטיקה, זה סטטיסטיקה, כן? עושים טק-טק-טק, הגידול של עקומת הדמוגרפית של הערבים זה ככה, יודעים ככה, יופ, נפגש. רק אחרי זה בא עלייה של מיליון יהודים פלוס מינוס מרוסיה, כן? כן? אז פתאום זה שינה את הכל, כן? אבל מי יכול לדעת את זה לפני 15 שנה? אף אחד לא יכול לדעת זה יהיה, נכון? אז מי צדק? עושה מי צדקה? למרות שהיא לא היה לו שום טיעון רציונלי, הוא בא עם הטיעון הרציונלי, שלא שאנחנו צריכים לעצור, אין לנו סיכוי והכל, היא אמרה, אני לא יודעת, תהיה בסדר, בסוף אני לא יודעת, תהיה בסדר, צדקה. למה היא צדקה? זה לא חייב להיות ככה, אבל בסוף אתה לא, אם בן אדם מנסה לתכנן את החיים שלו בצורה מסודרת עד אין סוף, אז הוא לא יתקדם לשום מקום. לכן זה משהו בזווי הרב, שהשכלות מעט בחיים היא הנושא לכל הדחיפות. אז זה נכון גם בחיים כלליים, גם בחיים הפרטיים. האדם לא יכול לתכנן אין סוף זמן קדימה. אתה יהיה בסדר, אתה מתכנן את השלב הבא. מה יהיה אחרי זה על האכבר, כן.
זה לא בדיוק נושא לכל הדחיפות, כי אם אתה, לפי החוכמה נראה לי, אם אני בעצם חוכמה, חוכמה זה משהו מוחלט. כי אם אתה רואה ש-100% אתה מנצח, או 100% זה יצח לך, אז בעצם אתה יכול לקפות רגל, אז זה כאילו...
לא הבנתי, סליחה.
בעצם החוכמה, בעצם השכלות מעט, זה לראות שיש לך אפשרות, אפשרות נגיד לנצח, אפשרות לעשות את המעשה, אפשרות לא למסגרה, אבל יש לך אפשרות כלשהי, ואז אתה הולך על זה, נכון?
לא יודע, אולי, אני מנסה לשמור אותך עד הסוף, ואז אני אענה לכל
מה. ולמד אותה, החומה זה משהו מוחלט, אתה יודע ש-100% עכשיו תצליח, והשכלות הרבה זה שאתה עוזב לגמרי, כאילו...
תראה, לא מדובר פה עכשיו על הצד השכלי, על הצד הנפשי, זה אתה מבין? מדובר פה על, על, על צד מחשבתי, לא במובן של מחשבה שכלית, מחשבה של עוצמת חיים. אומר, הסבלות מעט זה אומר שעוצמת החיים האמיתית היא לא מתחשבת בחשבונות מדויקים. והיכולת זה להתעלם מהמציאות, במידה מסוימת. זה שכלות. שכלות הרי זה טיפשות. זה אומר, לא להסתכל על החיים. זה בדיוק מה שנתת לכם דוגמה. בואי עכשיו, יש פה גרפים דמוגרפיים, שאני אומר, אני חושב עכשיו רואים, בתנת 2030, יהיה פה יותר ערבי. אז לפי הגיון, אין לך שום סיכוי, נכון? אבל אתה מרגיש שיהיה בסדר, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, אתה כן עובד בצורה רציונלית, אתה לא סתם עכשיו אומר טוב, ועכשיו על האקבר, הכל יהיה בסדר. אבל אתה מבין שיש איזו נקודה מסוימת, שאתה פשוט צריך לרוץ קדימה ושישרף העולם.
אתה יכול להרגיש שהכל בסדר, לא? אפשר להרגיש שהכל בסדר, כן.
זה התיאור, מה שאתה אומר? מה אתה אומר?
אתה יודע אם זה סיכות מהמסגרות.
טוב, אז אני אומר, פה צריך, כמו בכל דבר, צריך איזושהי אינטואיציה פנימית. תראו, מה קשה לכם? תכף נגיע לצד השכלי, המחשבתי השכלי, ותראו שזה מצב שלכם עוד יותר גבוה ממה שחשבתם. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים נראה בהמשך, שזו שאלה לא הגיונית. כי היא מתחילה בדיוק מאותה הרגשה שהכל צריך להיות מוגדר. אני עכשיו הסברתי, שכלות מעט זה נושא לדחיפה בחיים, נכון? כמה שכלות? איך אני יודע ששכלות? איך אני יהיה לי ודאות פנימית? ואיך אני אדע? זה שאלה שלא שכלות מעט. אז מי ששואל את השאלה הזאת לא הבין את השיעור. הבנת? זה בדיוק ההבדל. אני אסביר עוד פעם. עכשיו, מה זה גורם לך בתור השואל שאלה? אתה לא זרע של הכל הברור, הכל סגור, הכל חתום, יש באוטו מים ל-40 שנה, יש לך דלק 80 שנה, יש לך מכונאי, אתה לוקח על הגב, יש לך חמור ספר. נכון? אז אתה זז קדימה, וגם זה לא יותר מ-50 מטר, כולה מחבל בדרך. נכון? אז זה לא שכלות מעט. שכלות מעט זה אומר, אתה אופק לי, האוטו בסדר, יש דלק, נוסעים. נכון? מה יהיה? יהיה בסדר, מה? נכון? עכשיו גם תגיד, אז מה, אז עכשיו נשתגע לגמרי. בסדר, יש כללים. נגיד, לפני שבת לא נוסעים ככה, כי שבת נתקע, לא תגיע לשבת, אז יש שכל. אבל כל הרעיון פה זה שבשביל להתקדם קדימה, צריך מה שקרה, להתעלם מחלק מהעובדות. צריך לרוץ קדימה. זה, אני אומר, קשה כאן להפנים את זה. אתם חיים בתרבות שכולה אומרת הפוך. זהו, לכן השמאלנים יותר מצליחים מאיתנו בהסברה. כי הם אומרים, הם לא אומרים שכלות, לא אומרים, מה פתאום, הכל זה. מה התוכנית שלך, קומה? מה התוכנית שלך? מה התוכנית? מה תעשה עם ערבים? מה תעשה עם זה? לא שלהם יש, מה התוכנית שלהם? לא מצליחה אף פעם. להם יש תוכניות, אבל אף פעם לא מצליחות. לנו אין תוכניות ואנחנו מצליחים תמיד. זאת אומרת, אנחנו צודקים תמיד, לא אנחנו מצליחים תמיד. אבל למה זה? כי התוכניות שלהם הן יותר מדי רציונליות, אתם מבינים? הם מתעלמים מזה שהעולם הוא לא רציונלי, העולם יש פה צד של שכלות מעט. תראו, כל אלה שניסו לעבוד בצורה מושכלת תמיד הפסידו, גם חניבל הקיף שם את האלפים מן פילים. זה סוג של שכלות מעט, אתם מבינים? יש הרבה דברים שאם בן אדם לא היה יודע, בוא נגיד, הוא היה יודע בדיעבד מה הוא יעבור, בכלל לא נכנס לזה, נכון? לא יודע כמה יצא לכם בחיים כן או לא, אבל לפעמים בן אדם, אחרי שהוא כבר עשה משהו, הוא אומר, וואלה, איך בכלל נכנסתי לצרה הזאת? אבל אחרי זה הוא יוצא מזה. עכשיו, זה בדיוק הרעיון שלי. אם היה בראש עושה כל התכנונים, הוא לא היה מתקדם בכלל. עוד פעם, כמו בצד המוסד, יש פה נקודה שהיא לכתחילה. זה החידוש פה. החידוש פה זה שהגישה השמאלנית הזאת שאומרת, תגיד לי בדיוק מה התוכנית שלך עד הסוף, היא פשוט טעות. לכתחילה אתה צריך לתכנן עד איפה שאתה יכול, וכל השעה שלך הגשה פנימית, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא ואתה רץ. עכשיו, אי אפשר להגדיר את זה, צריך לתכן זה שכלות מעט. אבל מצד שני זה לא שכלות הרבה. שכלות הרבה זה אומר, אני לא מתכנן כלום. יהיה בסדר, זה שכלות הרבה. שכלות מעט זה אומר, אני עושה את החשבון של מה שיכול. תראו, בתקיפת הכור, זה היה בדיוק אותו דבר. אולי חבל שלא היה פה, נראה פה פעם איזה טייס שהסביר את זה. גם כן, תקיפת, בשלב הנתונים היו נגד, כי נדמה לי הירדנים גילו אותם והתקשרו לעיראקים. וזה, זאת אומרת, היה משהו כזה ש, בוא נגיד, רציונלית לא היה מה להמשיך, גם נגמר לו בערך הדלק. תראו כבר. אף הרציונלית כבר לא ממשיכים. יש לו אומר על אקבר. כן? היכולת הזאת להתעלם רגע משיקולים רציונליים ולהמשיך קדימה או לעשות משהו שהוא לא גם רציונלי, זה נקרא שכלות מעט, ובלי זה שום דבר לא מתקדם. זה מה שהרב מסביר פה. עכשיו שאלות. בוא נמשיך.
איזה חלק זה היה?
זה
שכלות מעט בחיים?
זה בחיים בצד המחשבתי, בצד הנפשי שלו. בצד המחשבתי בחיים, כן.
בעצם בכל דבר שאנחנו עושים בעולם יש כל הזמן שכלות מעט. אנחנו לא יודעים את כל הצדדים של כל מה שאנחנו עושים.
השאלה אם האווירה המחשבתית שנמצא באי שאני צריך לדעת הכל לפני שאני זז מטר קדימה, שזה בערך האווירה ששולטת היום בעולם, או שהאווירה היא שאני צריך לעשות את ההשתדלות שלי וכל השאר יהיה בסדר. אז זה מה שאמרתי, זה נאמר, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בחורי להיבטל ממנה. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אם את תראה, אני עכשיו עושה חשבון, אני רוצה שעם ישראל יחזור בתשובה ועברה משיח. עכשיו מה אני? יש לי סיכוי, מה אני רוצה? אתה אומר, עוד תלמיד, פחות תלמיד, עושה ככה, קצת יותר, קצת פחות, זה לא משנה כלום, הרי נכון, זה אין לי שום ערך למה שאני עושה לכאורה, נכון? אבל זה אומר, לא, לא, זה לא החשבון שלך, אתה הולך, אתה אומר, לא, מה שאתה יכול לעשות, תעשה, כל השאר לא הולך לך לגמור, לא אתה בכל זאת לבטא ממנו, לא בעיה שלך. כל השאר אללה אכבר, אתה מבין? זה מה שיהיה, יהיה. עכשיו, אם היית חושב על זה בצורה רציונלית, לא היית זז. מה הסיכוי שלי בתור אדם יחיד לשנות משהו, אתה מבין? אז אני לימדתי עוד שני אנשים, מה עשיתי כבר פה? אבל בצורה כזאת שום דבר לא זז. כן, הלאה. מה?
אז השמאלנים יגידו לך, בסדר, אנחנו גם כן לא מחשבים הכל עד הסוף, אבל אנחנו, יש לנו שלבים יותר מתקדמים מלכם.
כי הם לא זזים, גם השמאלנים היו רוצים להעיף את כל הערבים ולחיות במדינה יהודית נטו. הם אדם שונות הרבה יותר חזרים ממך, זה לפחות ככה יצא לי לראות פה חיים, כן? הם ממש שונים ערבים. אנחנו לא שונים ערבים, רק שלא יהיו פה. אבל הם באמת שונים ערבים. אבל... למה הם עוצרים? למה אין להם אומץ ללכת קדימה? כי הם חיים בעוד... תראי, האמת שהשורש הזה זה חוסר אמונה. כי אמונה זה מדבר של סיכות מעט, נכון? מה זה אמונה? אמונה זה אומר שבאופן כללי אני יודע שהשם מנתב את ההוויה באופן אמיתי, ואם אני אעשה את שמי כל השאר יסתדר. אבל לא יודע איך זה יסתדר, נכון? אני אומר עוד פעם שבגוריון הקים את המדינה, הוא לא יודע איך זה יעבוד. או כל החלוצים המוזרים שנסו להקים כל מיני נקודות שם, כל מיני חורים בגליל, שבקושי היה שם שני בדואים וחצי, נכון? זה סוג של שכלות מעט, שהיא דוחפת אותה, הוא לא יודע בדיוק איך הוא יסתדר שם, הוא יסתדר. יהיה בסדר. עכשיו, אני אומר, כל החינוך שאנחנו חיים בו בעולם שלנו, זה בדיוק הפוך עם מה שאמרתי עכשיו. מה זה תסתדר? ככה אמא שלך חושבת? אני אומר, אתה תלמד מקצוע, אז תסתדר, מה זה תסתדר? נכון? מה אמא אומרת? לא משנה. אתה צריך ללמוד, זה, לתכנן, לעשות קרן פנסיה, לעשות זה, הכל צריך מסודר, זה ככה חיים. רק ברברים חיים, כמו שאמרנו עכשיו, נכון? אז אני אומר, יש שכלות הרבה. שזה ברור שבאדם לא צריך סתם ללכת כמו ראש בקיר, אבל יש לך אתה אופק כללי הולך קדימה, כל השאר יסתדר. טוב, דעתי הבנו את זה, יש לנו מספיק דוגמאות, הכל היה ברור. בסדר, זה הרעיון שלא צריך לתת שום דבר, לא חייבים לתת תמיד פתרון סדיר, סגור לכל דבר, לא צריך לפחד מהעתיד, לא צריך לעשות חשבונות, צריך לרוץ קדימה.
זה לזרום, אבל לא עם הראש בקיר בעצם?
כן. בהגדרה יפה.
זה הפוך מהלכה לגמרי, כן?
רציתי, שאלתי, רציתי שמישהו שם אותך מתחפשת לאיזה. מה הדבר הזה, תגיד לי?
קרה באוזניים.
קרה באוזניים, אז מה צריך את הפומפון?
זה, אתה יודע, תוסף.
מה זה? איזה עם קרניים. שכלות מעט, שכלות מעט. מילתא דשטותא, מילתא דשטותא. יאללה, קדימה. טוב, אז עד כאן הבנו שכלות מעט בשני... המישורים הראשונים שלה. המישור הראשון זה המישור המוסרי, מישור של החיים המעשיים, שבו צריך לדעת שליצר הרע מגיע חלק לכתחילה, לא בדיעבד. מישור שני זה המישור של החיים המעשיים, החיים המחשבתיים, שבהם ברמת התכנון, ברמת המוטיבציה, ברמת היכולת לפעול, צריך לדעת שאתה לא אחראי לתכנן עד הסוף. אתה אחראי רק על מה שאתה מסוגל. כל השאר, יש, צריך להיות הרגשה פנימית שהכל רץ קדימה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השכלי, הרוחני, החלק השכלי המחשבתי, שהוא באמת במידה מסוים יותר חשוב לכולם, הוא כבר נוגע ללימוד תורה, ופה צריך לעשות לכם סדר קצת בראש. בואו נמשיך קדימה. טוב, פה יש משהו מדבר צדק, שקודם הוא מסביר את זה בצורה פשוטה, נקרא את זה רק כשנדע, ואחרי זה נעבור לרב, שזה הנקודה היותר פנימית של זה. כן, הדובר צדק זה של רבי צדוק הכהן, מכירים אותו כבר. ויחכה מכל האדם, כן? אז כתוב על שלמה המלך שהוא כאילו ויחכם מכל האדם, הם מבינים את זה כרגיל כפשוט, הוא לא ויחכם יותר מכל האנשים, אלא למד מכל האנשים. אתה מבין? אתה יכול להבין את המילה ויחכם מכל האדם, הכוונה שמכל אדם הוא למד משהו, מבינים? אז זה נאמר, זה חכם הלומד מכל אדם. אז ויחכם מכל האדם, הכוונה שמכל אדם הוא לקח נקודת חוכמה. אפילו מהדן שתיה דציפורי, שמכולם לקח, ואפילו משוטר יכולים לקח ריזה דחוכמתה. כן, אז הכוונה היא שהחוכמה השלמה היא כוללת את כל ההפכים שלה, כמו שאמרנו קודם במילתא דשטותא, שהיא כוללת את ההפך מצד משהו, אפילו את השטותא יותר גדולה, החוכמה כוללת את השטותא יותר גדולה, אז זה בדיוק הרעיון פה, שהחוכמה כוללת כל ההפכים, ולכן אפשר ללמוד חוכמה אפילו מהטיפש הכי גדול בעולם. הלאה. כי גם בשטות שהוא אפשר לחוכמה, יש גם כן איזה שורש חוכמה, זה לא כן, לא היה לו מציאות. תחיו את הכל מהחוכמה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. טוב, בואו נתפס טיפה קדימה. וכן התגלות כל מעמקי תורה שבפה הוא דווקא על ידי השכלות מעט כידוע כפשט על... וכידוע בפשט זה ריבוי קשות שופלים אדם באיזה נחל וזה יכול לעמוד על מעמקיה וכן אומרים אין אדם אומר דברי תורה אלא אם כן נכשל עליהם ויכולות נכון ששורש תורה שבעל פה דרכו אנחנו אמרו ולא משנה זה לא ענייננו בכל מקרה מה הוא אומר פה? קודם הסבר פשוט מאוד בסוף שילמוד באמת אתה צריך להיות קצת שחל כי כל אחד יעשה חשבון בראש ויזרה איזה סוגות בגברה הוא זוכר הכי טוב אלא שהוא לא הבין בהתחלה, נכון? מה שהבנת, הבנת, למדת, המשכת קדימה, אתה כבר לא זוכר מילה משם, נכון? מה אתה זוכר הכי טוב? מה שלא הבנת כלום בהתחלה, ורבת עם הרחיבות עכשיו 3 שעות, ואחרי זה הסבור לך ולא הבנת כלום. ועכשיו אתה זוכר את זה הכי טוב, למה זוכר את זה הכי טוב? כי זה אתה מבין באמת, למה אתה מבין באמת? קודם היית בהפך של זה, נכון? מה שהבנת ישר, אז הבנת. מה שלא הבנת בכלל, עכשיו אתה מבין הכי טוב, נכון? אז הנה יש לך כבר ראיה גמורה. שהמילתא דשטותא, זאת אומרת, השכלות מעט היא המקור לדחיפה גם בשכלית במובן הפשוט של המילה, הוא לא במובן ארוך ושתכף נסביר אותו. במובן הכי פשוט של המילה, אם אתה לא, על זה נאמר, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. למה? בדיוק זה העיקרון, כי כשאתה נכשל זה אומר שאתה מגיע עכשיו לשלה, להפך המוחלט. מה זה אומר גם מבחינה מוסרית, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה? אנשים לפעמים מפחדים לגשת ל... נושאים מסוימים בתורה, חלקים מסוימים בתורה, נראה להם שאין להם סיכוי, נכון? אני לא מבין כלום. אז זה בדיוק קודם דבר שאתה לא מפחד, זה השכלות מעט שאנחנו דברים, אתה נראה את זה יותר חביב. תהיה שחל מהמחפת לך, לא תדע, לא תדע, אתה ערוץ קדימה כל הזמן. אז לכן, להפך, מה שלא תבין, בסוף תבין הרבה יותר טוב. אם אתה תלמד רק דברים שאתה יכול להבין אותם בהתחלה, אז לא תתקדם לשום מקום אף פעם. אז זה השכלות מעט במובן הפשוט שלה, שעוד פעם, אותו דבר, דברי תורה שנכשלת בהם, הם ממילא אלה יהיו שבסוף תבין אותם הכי הרבה. אז זה החלק הפשט, יש המון חלק היותר פנימי של זה. סיבוכים במחשבה, אתם רואים באורות? זו פסקה קצת קשה, ואנחנו נלמד אותה מאוד לאט יחסית, ונבין ונראה מה זה קשור לסכלות מעט. כי זה הטופ של הסכלות, אז באמת, זה באמת, אם מהשיעור הזה יצא לי משהו רק בזה, אז עשיתי את שלי. הסיבוכים במחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים בחיים וברעיון באים ממקור אחד, מחשבה רישומית שאינה מבוררת. הכל אני אסביר תכף בעברית פשוטה. צללי המחשבה עוטפים את אורותיהם יותר רחבים, יותר אידיאליים מהאורה המחשבתית מהצד הברור שלה, הרבה פחות ידועים מבוררים. אני קופץ טיפה קדימה ואז אני אחזור ואז יותר, אני אוכל להסביר את זה לאט, אחרי שיהיה לנו כבר מבט על הכל, יהיה יותר קל. בואו נקרא את 100 מילים על הרבה פעמים, אתם רואים? זה בערך 6 שורות מלמטה. על הרבה פעמים מזדמן שאיזו נטייה זרה מתגנב לתוך הרוח, ואותה הקשבה הרחוקה שאדם מקשיב את צליל הקול האידיאלי מתוך אלו המרחקים, הנסגרים סולי הרעות הרחבים, האידיאלים אינה דיה לו. והוא חפץ להזים מהם את אוזניו בשמיעה סוענת, אינה בראייה מובלטת, ומיום בצבעים מסכרון וגרשתו מוצגים מוצקים דפוסים בחוזקה, שזו הנקודה העיקרית פה. אז יהפך לו הטוב העליון לראות כמו אותו הצמצום שבחול. קודם נסביר אופק כללי מה כתוב כאן, אחרי זה נקרא את זה לאט ונראה שזה מה שכתוב כאן, ואז נבין טוב ונראה מה זה קשור לשכלות מעט ומה זה אומר באופן מעשי לכם. באופק כללי מה שהרב אומר זה שגם בעולם הלימוד, בעולם המחשבה, בעולם התורה, תמיד יש חלקים שהם מעבר לכל תפיסה, והם השורש של ההבנה הנגלית. יש תמיד, זה מה שהרב כותב כאן, תכף נקרא את זה בפנים, שהצללי המחשבה עוצים את אורותיהם יותר חווים יותר אידיאליים מההוראה המחשבתית מהצד הברור שלה. יש תמיד נקודה לא נתפסת. שהנקודה לא נתפסת היא יותר עליונה מהנקודה הנתפסת. תכף דוגמה קטנה, או נגיד אני אראה לכם משהו קטן ותבינו מה אני אומר. תראו, בוא נחשב רגע סימולציה בראש מאיפה באים המחשבות. כשאתה מבין משהו מאיפה זה מבין. מכיר את זה שבאדם עושה ככה, ברח לו המחשבה, ברח לו, מכירים? ברח לו. חשב משהו וברח לו. מי ברח לאן? איך ברח? מאיפה ברח? לאן ברח? הכל הוא חשב אצלו בראש. מה זה? מתורן לו שם בראש שם עכשיו כמו כדור פינג פונג. תופס אותו ברח לפה. מה זה הדבר הזה שבורח? למה זה יכול לקרות? תשובה. כי יש משהו שהוא מעבר לכל המחשבות המבוררות. כל אחד שיסתכל אצלו בראש ויראה שזה עובד ככה. כל דבר שאתה חושב הוא מתחיל באיזשהו משהו שהוא מעבר לכל המחשבות, שהוא קודם באופן כללי מאוד. זה רק הרגשה כזאת. אחרי זה מתחיל להצטמצם בראש למשהו שאפשר כבר לתפוס אותו, והשלב האחרון והכי נמוך זה שיוצא בצורה שאתה יכול להסביר אותה או לדבר עליה או לחשוב עליה במילים, כי בסוף אתה חושב במילים, נכון? אבל המחשבה במילים היא כבר שלב אחרון של הצמצום, זה כבר שלב שלישי. קודם זה היה משהו כזה שמרחף לך במוח באיזה מקום. אחרי זה זה משהו שאתה יכול לתפוס אותו, כן? כשתפסת אותו זה עוד כלום. רק כשזה מתגבש בסוף בתוך צורה מילולית, זה רק ההסבמה שלך, נכון? אז מה זה אומר, הדוגמה הזאת, מה זה אומר, מה אנחנו רואים פה, זה מה שהרב כותב, שלמעשה מסביב לכל תפיסה מובלטת, תפיסה ברורה, יש עולם הרבה יותר רחב, שהוא הרבה יותר שלם והרבה יותר עליון, כי משם הרי באות המחשבות. מאיפה באות המחשבות? לא משנה אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, מהמלאך גבריאל, או זה בא מתוך הראש שלנו. אבל בסוף זה בא ממקום שהוא לא נתפס אצלנו, נכון? המקום הזה הוא הרבה יותר גדול מהמקום הנתפס. הוא כולל הרבה יותר דברים, יש לך... בוא נגיד ככה, אתם מכירים את זה גם בלימוד גמרא, רואים את זה הרבה יותר. אתה מבין הרבה יותר ממה שאתה יכול להסביר, נכון? אתה מבין, אבל אתה לא מסוגל להוריד את זה למילים, למה, איך זה יכול להיות? כי אתה מבין באופן כללי, יש לך את הרעיון הכללי, אתה מבין איך העסק עובד. אז אתה נסה עכשיו להוריד את זה, זה בורח פתאום. למה זה בורח? כי זה הרבה יותר גדול. אתה מבין באופן כללי דבר הרבה יותר גדול. עכשיו זה נכון גם בלימוד אמונה, זה נכון בכל סוג של הבנה. זה מה שהרב כותב, הצללים שעוטפים במחשבות הרבה יותר גדולים מהמחשבות, הרבה יותר אידיאליים, יותר רוחני, בסדר? עכשיו בוא נקרא ונראה מה זה אומר לנו. כן, הסיבוכים במחשבות, וחילוקי הדברים שאנחנו יודעים, כן, באים מקור אחד מהחשבה רישומית, שנאמר רישומית זה כמו רושם, הכוונה שזה משפיע עלינו, הכוונה זה מרשים אותה, אבל זה לא נתפס. צללי המחשבה עוטפים את אורותיהם יותר רחבים, יותר אידיאליים מההוראה המחשבתית מהצד הברור שלה, זה מה שהסברתי עכשיו. אבל הרבה פחות ידועים ומבוררים. זה בדיוק מה שהסברתי עכשיו, שהצללים של המחשבה הם הרבה יותר שלמים, אבל הרבה פחות ברורים, נכון? וכל זמן שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגה, מראי דעתו מתרחבת, דעתו מתרחבת, גישה מתעצלת. וחיי שלווה מלאי הוד וקודש וביטחון שגודל עולם מתעזבים בכל רוחו וכו'. במילים אחרות, כל זמן שאתה מודע לזה, שיש חלקים מסוימים במחשבה שלא תתפוס אותם לעולם. הם מעבר לכל מחשבה. כיוון שאתה מודע לזה, אז אין לך בעיה עם זה. אתה מבין שמדי פעם יש לך הברקות מהעולם הרוחני שלך, אתם מבינים? זה ככה עובד פשוט. כשאתה לומד גמרא, אתה מבין שתמיד בלימוד גמרא יש איזה משהו שאתה לא מבין אותו. יש תמיד משהו מעל הראש. אתה לומד אמונה, יש תמיד איזה משהו שהוא מרחף מעליך, ורק ממנו אתה מבין השגות ברורות. זה פשוט עובד ככה תמיד. ברגע שאתה יודע שזה ככה, אז כמו שאמרנו קודם, הסכלות נעת בחלקים הראשונים, אתה זורם עם זה. אתה לומד עכשיו, אתה פותח ספר, לא יודע מה, איזה ספר אמונה, את הרמב"ם, משהו כזה. אתה מבין שאתה לא מבין עד הסוף. אתה מבין שיש פה הרבה יותר ממה שאתה יכול להפנים. אתה רואה, אתה באופן כללי, אתה מבין את הרעיון, אבל אתה לא מסוגל לתפוס אותו.
זה ברמה שלך, לא?
מה?
וזה ברמה שלך, זאת אומרת איך שאתה קורא את זה. אדם אחר שיקרא את זה ברמה...
זה לא מדבר, מדבר עכשיו באופן כללי אצל כל אדם, אצל כל לימוד, אצל כל מערכת. יש, החלק הלא מבורר שלה הוא הרבה יותר גדול מהחלק הברור. אבל הוא גם הרבה יותר, קשה להכניס, אי אפשר להכניס את כולו, ותמיד יש חלק עליון יותר גדול. זה נכון בכל סוג של לימוד, גם אצל כל אדם, זה לא משנה ברמה שלך או ברמה שלי או ברמה שלו, זה בכלל לא משנה. אצל כל לימוד אמיתי הוא בנוי בצורה כזאת, שהמערכת הכללית היא הרבה יותר גדולה מהמערכת הנכנסת. מבין מה אני אומר? אפילו עכשיו זה קורה לך. בשיעור הזה. כי אתה, בוא נגיד לך, אתה מבין באופן כללי את הרעיון, אבל אתה יכול להגדיר אותו, נכון? זה מה שמעצבן אותך. נכון? במה אתה מדבר? יפה. אז זה מה שהרב כותב כאן בדיוק. יפה. עכשיו בוא נמשיך קדימה. אבל הרבה פעמים מזדמן שאיזו נטייה זרה מתגנבת בתוך הרוח. ואותה הקשבה החורקה שאדם מקשיב לצריר הכל הגיעל מתוך אלו מחכים ונשגבים, אינה דייה לו. הוא חפץ להזין את אוזנם בשמיעה סוענת, אינה בריאה מובד, מינה בצבעים, שכרו וגשתו בסוגים, בסכים תפוסים בחוזקה. מה קורה? בדיוק מה שעכשיו אתה הרגשת, זה מה שיכול לקרות, וזה מה שיכול לקלקל. אם אתה מרגיש את זה וזהו, אין בעיה. לפעמים באדם, אם אסלופה, אין לו כוח לעולם הענק שעוטף אותו, הוא רוצה להבין כבר. ואז הטכניקה היא להתעלם מכל מה שמרגיש. לדבר רק על דברים מעורים. זה מה שהרב כותב, זה נטייה זרה שמתגנבת ברוח. מה נטייה זרה? תראו, הכלל, מה זה עבודה זרה? נטייה זרה זה עבודה זרה. ולמעשה הוא מדבר פה על הנצרות.
רצו להאמין במשהו, למשהו להאמין בעצם.
כן, אבל מה הנקודה בעבודה זרה? לא באופן טכני, תכף אני אסביר את זה. תראו, א' הוא מדבר פה על הנצרות. זה נכון גם לכל אדם פרטי, אבל הנקודה זה הנצרות. זה בדיוק מה שהנצרות עושה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה לתפוס את העולם בצורה חלקית. זה נקרא עבודה זרה. זה גם נכון, זה גם מתחבר לכל הדברים שלמדנו אי פעם בחיים. אתם זוכרים שאמרנו מה זה אלוהים, מה זה אלילים ומה זה עבודת אלילים? מה זה נקרא שני אלוהים, מי זוכר? אלוהים אחד, זה שהכל הרמוני, נכון? שני אלוהים. זאת אומרת שיש שתי חלקים. אלים, זה הרבה כוחות, יש שמש, יש ריח, יש מים, יש רוח, יש אוויר, נכון? כל אחד כוח נפרד, זה נקרא עבודת אלילים. אז אם ככה, מה זה עבודה זרה? זה לתפוס את המציאות השלמה בצורה חלקית. זה הגדרה של עבודה זרה. זה גם נכון מעשית.
מה, אנחנו לא מבינים את זה בצורה חלקית?
לא. אנחנו מבינים שהכל כללי אחד אחדותי, אבל אני לא מסוגל להבין את זה עד הסוף.
הנצרות לא מקבלת את החלק שאלוהים מבינה?
לא, הנצרות זה בדיוק מה שהיא עושה. למה הנצרות אומרת שאלוהים זה ישו? תראה גם, הנצרות אומרת שאלוהים זה ישו ממש.
היא לא יכולה לקבל שיש משהו שהוא מעל ואי אפשר להגדיר.
נכון, זה מה שכתוב כאן בדיוק.
זה קל לה להקל את זה.
אבל דווקא הם אנטי השכל.
מה?
דווקא הנצרות הם בדיוק הפוך מהשכל.
למה? כי השכל לא סוגל להתמודד איתו. הוא מביא אותם לאבסורדים, ולא סוגלים לחיות עם אבסורדים. אז אומרים, אני מאמין לזה כי זה אבסורדי. אנחנו מנסים לחבר, זה בדיוק, זה בדיוק מה שכתוב פה, אני אסביר את זה, תראו. למה הנצרות היא אנטי-שכלית והיא מגשימה לגמרי, לוקחת את אלוהים ואומרת שהוא בן אדם שנולד לבטולה? למה? כי, נכון, אבל מה הבעיה שלהם? בסדר, לא לתפוס את זה, מה הבעיה? זה בדיוק מה שכתוב כאן.
לא מתעלמים מהדבר הזה.
מה? הם חותכים את הדבר הזה. זה נקרא נטייה זרה או עבודה זרה, שאתה לוקח את הגדול ועושה ממנו דבר מצומצם. אבל מה השורש, אני עכשיו שואל, לפני החלק המעשי, אני שואל, מה השורש הנשמתי שגורם בכלל לתביעה הפנימית לעשות את זה? למה זה קורה ככה? זה מה שהרב כותב כאן, שהוא רוצה לשמוע ממש ולראות ממש ולראות צבעים ממש ולתפוס מושגים תפוסים בחוזקה. זה הנקודה. האדם אין לו כוח יותר נפשי לחיות את השכלות מעט המחשבתית, אתם מבינים? כי מה זה השכלות מעט המחשבתית? זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. השכלות מעט המחשבתית זה אומר שתמיד יש לך חלק שאתה לא מסוגל להבין. לא שכלות הרבה. את הרוב אתה יכול להבין, אתה יכול, כן, בסך הכל אתה לומד גמרא, אתה כן יכול להבין את הרוב, אתה לא שום דבר אתה לא יכול להסביר. אבל תמיד יש איזה חלק מעצבן שאתה לא יכול להבין אותו. שהוא יושב מעל הכל, שהוא רק, אתה תופס אותו רק באופן כללי. זה נכון בלימוד אמונה, זה נכון בכל דבר, זה נכון בהרגשה שלי כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אני אנסה להוריד את זה למשהו שאני יכול לאחוז אותו בידיים, לא יישאר לי כלום. למה זה? כי אני לא מסוגל נפשית לעמוד בעולם שנקרא שכלות מעט. זה מה שהרב מסביר כל כך בעריכות, גם בחלק של האורות האמונה הזה שלמדנו, וגם פה עכשיו במאמר הזה. היכולת שלך, הדרך היחידה להתחבר לאמת אמיתית, פנימית, שהיא נשגבה, שהיא שלמה, זה בזה שאתה מסוגל להבין שחלק ממנו לא טובים. זאת אומרת, אם אתה לא יכול, זה בדיוק, הכל זה אותו רובד, זה הכל אותו עיקרון. כי מה שאתה צריך לתת ליצר הרע שם, את החלק הקטן שלו בעולם המוסרי, צריך לתת גם, נקרא לזה, לחלק הלא מובן, את החלק הקטן שלו. זה לא יכול להיות שתבין את הכל, פשוט אין דבר כזה. עכשיו, אם אתה נפשית לא מסוגל להתמודד עם הלחץ הנפשי הזה, עם החיים האלה, שבאמת יש משהו שלא תבין ולא תבין לעולם, תמיד, כמה שתבין, יהיה עוד חלק שלא תבין. כשאתה מסוגל להתמודד עם זה, אז זה המקור לכל הדחיפות, כמו שהרב אומר. כי אתה מבין, כל פעם אתה מתקדם עוד אל החלק הזה הלא מובן. אבל כשאתה לא מסוגל לסבול את זה, ואתה רוצה, כמו שאמרנו קודם, כמו בחיים, אתה רוצה שהתוכנית תהיה ברורה, אתה רוצה שהעולם יהיה מסודר, אתה רוצה שהשכל יבין את הכל. אבל בסוף אתה נשאר בתוך הקובייה שלך, כי את הקובייה אתה מבין. כשאתה יוצא מהקובייה, אתה עוד פעם נכנס לסכלות מעט. זאת אומרת, אתה לא מסוגל נפשית לעמוד בזה. לכן, זה מה שהרב כותב כאן, שהדרך היחידה להתחבר לאמת הפנימית האמיתית, גם מבחינה שכלית, זה בזה שאתה מסוגל לא להבין, ולא לפחד בזה שלא מבין. עכשיו אני אראה לכם, זה מה שדיברתי איתכם ביום ראשון, בדיוק אמרתי, דיברתי לכם שזה יהיה בשיעור הזה, מי שזוכר, והנה זה, זוכרים? ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, זוכרים? אמרתי לך, אנחנו נלמד ביום חמישי ונראה, זה בדיוק הנקודה. הם לא יכולים להיכנס לערפל, הם רוצים אדמה מתחת לרגליים, אתה אומר? הוא רוצה להרגיש, לפני הצעד הבא, הוא רוצה להרגיש את האדמה. הוא לא מסוגל ללכת הצעד בלי לדעת להרגיש קודם עם הרגל שהוא נוגע בקרקע מוצקה. אבל אם אתה רוצה להתקדם, אתה צריך ללכת בלי להרגיש את הקרקע מוצקה. זה הנקודה. לכן משה, מי רואה, אתה רוצה לראות את אלוהים? תיכנס לערפל. שזה נקרא שכלות מעט. זה אומר שיש מקום בשרים, יש שם ערפל, אי אפשר לדעת מה קורה. ולכן זה הדחיפה לכל לימוד תורה וכל ההבנה השכלית בכל העולמות. לא רק בעולם המעשי או בעולם הנפשי, כמו שאמרנו קודם, זה הדחיפה השכלית. עכשיו, הלכה למעשה, מה אני רוצה שתבינו? תראו, אני רוצה, מה שקרה, לדחוף אתכם, ללמד, לעזור לכם, להתקדם קדימה, גם בדברים שמפחידים. מה זאת אומרת? למשל, ללמוד מהר"ל, כן? מה שלא לומדים מהר"ל? למה שלא לומדים מהר"ל? כי דבר ראשון, איזה עומק יש פה, בכלל לא מתאים לנו. אחרי זה שכבר מחטאים לא מערך, אחרי שכולם מקווה שש פעמים, פותחים וכתוב, הנבראים מה שברא השם בעולמו. הנבראים שמסבכים את המוח של עצמם, לא מבינים, כן מבינים, לא מבינים מה עד הסוף, לא מפנימים את זה, אתם מכירים את זה? עכשיו, למה, מה זה נובע? מזה שאנשים לא מסוגלים להכיל נפשית מציאות שבה הם לא מבינים את הדברים עד הסוף. עכשיו, לימוד תורה הוא תמיד כזה. לימוד תורה הוא, זה כמו פאזל של אלף חתיכות. בהתחלה אתה לא מתחבר. אתה שם כל דבר פה ופה. בסוף פתאום הכל מתחבר. עכשיו, מי שלא מסוגל להתחיל עם החתיכות האלה שנראות כמו קורי הכביש, הוא גם לא יגיע בסוף לסוס. לא צריך לסוף לחבר את הפאזל. רק אתה מסוגל נפשית להבין שזה לא משנה. אתה מתחיל ועובד. השאר יהיה בסדר, אז רק אז תוכל להשלים את זה. אותו דבר בלימוד תורה. את המערה צריך לקרוא הכי הרבה כמו תרזה. באמת, אין שום סיבה בכלל. קרא וזהו, מה הבעיה שלך? קח, קח את הספר, קרא. אתם מבינים מה אני אומר? מה אתה מפחד? אז לא תבין, לא תבין. תבין קצת, מצוין, לא תבין, לא תבין. מה יש לפחד כל כך הרבה כל הזמן? עכשיו, למה אני, מאיזה עולם אני אומר את זה? למה אני בטוח בעצמי? כי זה נקרא שכלות מעט. זאת אומרת, אני לפחות משתדל כל חיי להיות שכל גדול, לא שכל מעט. מה אכפת לי? אז אני לא יודע. בסוף אתה כן יודע, אתה מבין? כי זה כמו כל דבר, אתה לומד, אז תמיד יש לה ערפל, אבל למה לא ללכת עם ערפל קדימה? היא כבר תפחד להיכנס לערפל הראשון, אז איך תגיע לערפל מספר 18? אז לכן אני אומר, גם בלימוד תורה, גם בכל צעד בחיים, לא צריך לפחד, צריך לרוץ קדימה, צריך להיכנס לערפל. זה הנקודה שהשיעור הזה בא להגיד. אל תפחד להיכנס לערפל, מצד אחד, מצד שני, אתה שומע שאת המפלצות צועקות, אני רעבה. אז אל תיכנס, זה לשכלות מעט, לא שכלות הרבה. כן? צריך שכל. אבל המעמד הנפשי שלך צריך להיות שאתה תמיד תעשה את הצעד הבא בלי לפחד. ואני אומר, בייחוד בלימוד תורה, זה מאוד מאוד חשוב. כי אני חושב שיש אנשים עם כוחות שכליים ונפשיים מאוד, מאוד גדולים, שמפחדים לעשות צעד קדימה בכל תחום בתורה, אני יודע מה, אפילו בלימוד, אני יודע, אור החיים. למה שלא רוצים למשל חומש עם אור החיים? אולי אתה לומד, בסדר? יש כמה צדיקים שלא רואים. למה הם לא לומדים? כי זה נראה לעד איזה אור החיים. לא בשבילו. מה לא בשבילך? נעשה, תראות קדימה, מה הבעיה שלך? הבנתם את הרעיון? עכשיו שאלות, כן.
אני עדיין לא הבנתי בנצרות. הנצרות הרי זה שכלות הרבה. במה הם תופסים?
המקור שלה זה שהם לא מסוגלים נפשית לעמוד בשכלות מעט. מילא הם מגיעים לשכלות הרבה.
בגלל שהם לא מצליחים לעמוד בשכלות?
כי בגלל שלא מגיעים לעמוד בשכלות. מה זה שכלות מעט? תראו, בוא נדבר ביחס אל השם. אתה לא יכול להבין, תמיד יש איזו נקודה שזה מעצבן, אתה בסך הכל מרגיש שיש פה משהו שמעבר לכל מה שאתה יכול לתפוס, נכון? עם כל מה שלמדת בכל מקום, כל מה שהיהדות אומרת שלא להגשים, כן להגשים, בסוף יש תכלס משהו כזה מעצבן, נכון? עכשיו, השאלה אם אתה נפשי מסוגל לעמוד, אז אתה אומר, אוקיי, אז אלוהים בואו קובייה, ישו. בסוף אתה נהיה שכלות, בגלל שאתה לא מסוגל לעמוד בשכלות מעט, אתה נהיה שכלות הרבה. אם נדבר בצד המוסרי, בגלל שאתה לא יכול לתת ליצר החצי שעת כדורסל, בסוף אתה תלך לים. כן.
אפשר להתקדם הלאה בלימוד, זאת אומרת, אם הדברים שאתה לומד בעצם בנויים על דבר הזה שאתה לא הבנת.
להפך, דף רק ככה אתה יכול להתקדם. זה בדיוק.
גם אם זה מבוסס על דבר הזה שלא
הבנת? כן, 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 כן.
ומתוך התשובה אתה יודע את השאלה.
כן, כן. התשובה כן, כן מוחלט. זה הדרך היחידה להתקדם. שאתה לא מבין, ואתה לא מבין, ולא מבין, פתאום אתה מבין. בדיוק נגד, זה בדיוק הסיפור פה, שאנשים, בדיוק, מה מוצר אנשים ללמוד תורה, בייחוד בדברים שקשורים לאמונה? עד שהוא לא מבין, הוא לא מוכן ללכת קדימה. עכשיו, הוא לא מבין אף פעם, אין מה לעשות, למה? תראה, לפחות בשיעורים שלי אני יודע שזה קורה הרבה. אנשים נשברים, למה נשברים? כי זה, יש המון מושגים שהם לא מבינים בהתחלה. עכשיו, בכל להבין שבסדר, את זה אתה לא מבין, את זה אתה לא מבין, את זה אתה לא מבין. בסוף הכל התחבר, תבין את הכל בבת אחת. אז הם לא הבין. טוב, הוא לא הבין, הוא כבר לא, זה כבר לא בשבילו. הוא לא, הוא כבר לא, הוא כבר לא, לא הולך הלאה. סתם טיפשות, אתה מבין? כל מי שהיה לו אומץ, אני אומר בשיעורים שלי, אני רואה את זה הרבה, בהרבה שנים זה קורה. נגשים אליי אחרי זה אנשים, אני יודע, בסוף השנה או בשנה ב' והורים עכשיו מצטערים שלא הולכו, לא, שנה א' נשברו. למה נשברו בשנה א'? שוב השם לא הבין כלום, נכון, לא הבין מילה מה שאומרים לו, אז הוא כבר נשבר. נכון, לא הבין בסדר, שכלות מעט, לא הבנתי, פעם אני אבין עוד קצת, פעם אני רוצה, פתאום הכל פתאום מסתדר בבת אחת, אני לא יודע, אני חושב עכשיו אחרי שנה. בערך חצי שנה לומדים, אני חושב שמה שלימדתי בשיעורים הראשונים די ברור, לפחות אנשים נורמליים, זה לא קשה. אבל בשיעור הראשון זה היה לא ברור, נכון? מה זה? לא, כי גם זה, אתה בתחילת שנה גם את זה לא יבין. זה הבעיה שה... מה?
אנשים
יודעים,
זה
היה...
לא, אף אחד לא מבין כלום.
לא, לא נרדמים. אני חושב, זה לא, אני לא, אני לפחות לא רואים שם. תמיד יש שניים שיושנים, אבל... לא, זאת לא הבעיה. אני חושב שהבעיה זה מה שאני אמרתי. הבעיה שאנשים יושבים, לא מבינים מילה מה שאמרו להם, ואז הם מתייאשים. אבל אם לא היו מתייאשים, נשארים עוד שיעור או שניים, כמו הרבה אחרים, אז לא הכל... פתאום הכל היה ברור. עכשיו, למה הם מתייאשים? כי הם לא התחנכו על נושא של שכלות מעט. לא הבינו שבסדר, אז יש תמיד ערפל. והדרך היחידה לנצח את הערפל זה להיכנס לערפל, ולא לפחד. ואז פתאום הכל מתחבר לך, זה מה שיפה בעסק הזה. כן, עוד שכלות מעט. עוד שכלות מעט. טוב,
מה? מה זה אומר לפתוח שיעור? מה מסור רב אם לא נעשה?
אני אומר, זה רק דוגמה לזה. מה שרב אם לא נעשה זה לחבר את ההפך המוחלט אל האמת. זאת אומרת, אנשים חושבים שחוכמה זה רק חוכמה. גם שכלות זה חוכמה. זה מה שרב אם לא נעשה. אומר לך שהשטות הכי גדולה בעולם היא גם חוכמה. האי הבנה היא הבנה. הכל מכלול אחד שלו.
מה הוא הוא אמר מילים שטותיים.
הוא אמר אבא שלו מילים שטותיים. דיבר על שטויות גמורות.
זאת אומרת, הכל שהרב לא נעזר להגיד מי בשביל את מי זה חושב. זה לא שהוא בא ואמר, כל שפני שיעור הוא התחיל להגיד שטויות.
כן, הוא התחיל להגיד שטויות. הוא אמר למשל, בוא נעמוד על רגל אחת ונקרקל. אתה לא מסוגל להבין את זה.
למה שאני?
אבל זה מה שכתוב. איך אתה מבין מזה בשטות? סליחה, מה הווה המינה השנייה? מה כן הוא עשה? מה הוא עשה לשיטתך?
לא, זה לא שעשה משהו מסוים. מה החיים שלה? הוא חומק כזה של לזרום.
אבל זה לא כתוב כאן תשמעי. אתה עושה פירוש רשי. כתוב בפירוש להקדים מילדה שטותת למילדה דחום. בייחוד שבגמרא לפני זה כתוב שאני לא זוכר מי היה מקדים מילדה דבדיחותה. שזה אתה יכול להבין, נכון?
זה אפשר.
הוא אומר לא, אבל הוא אומר מילדה דשטותה. אז מן סתם זה דומה, נכון? כמו זה מילים וזה מילים. הוא היה אומר שטויות פשוט. הוא עומד על הראש ומוציא בלון מהאוזן. בסדר? לא יודע מה היה עושה. נו, מילדה דשטותה. וככה, אם זה אם לא נעשה מה היה עושה. כן.
נקודה, לא להבין תמיד, לא לנסות להבין תמיד עד הסוף.
כן, תמיד לנסות להבין עד הסוף. תמיד לנסות להבין עד הסוף. אבל זה לא צריך לעצור אותך שלא הבנתי. כי תמיד יהיה משהו שלא תבין. כשתבין את זה, יהיה משהו חדש שלא מבין. אתה מבין מה אני אומר?
אתה לא תתקדם אף פעם.
מה?
אתה לא תתקדם.
איפה, רק ככה
אתה מבין. מה אם אתה מתחיל לקרוא מערה על פי הפרק ראשון? אז אתה מבין שיש כאן משהו שלא הבנת, טוב, אז נתקדם, נבין את זה עוד יותר, ואז אתה נתקע בפרק כל החיים.
לא, לא, זה הטעות שלך. בדיוק זה מה שאני למד שלא, אז אתה...
לא, כי כרגע אמרת, אתה מבין שלא הבנת, אז תלמד את זה עוד יותר טוב.
לא, למד זה עוד יותר טוב הכוונה, אבל זה לא דווקא לחזור על זה עכשיו 100 פעמים. הכוונה, אל תפחד, תרוץ קדימה. אם ענייני צריך לחזור, תראה, גם פה צריך שכל. לפעמים צריך לחזור ואז תבין אותו. לפעמים אתה אומר, גם אם תחזור 100 פעמים לא יעזור לך, נכון? אז תעבור לפרק שני. ואני מבטיח לך עכשיו באחריות, בפרק 35 אתה תראה שאתה מבין את הפרק ראשון. זה פשוט עובד ככה. אתה יודע מה, אני לא מאמין שיש מישהו שמבין משהו בתורה שלא עבד ככה בחיים שלו. כי אז אין מה, אדם עומד על דברי תורה, כי נכשל בהם תחילה. פשוט אין שום סיכוי שתעביד את הפרק בהתחלה, אין שום סיכוי פשוט, אתה מבין? ובדיוק ככה אנשים מתקיים, בדיוק כמו שאתה אמרת. הוא יקרא את הפרק עוד פעם, ויקרא את הפרק עוד פעם, ויקרא את הפרק עוד פעם.
לא, אני דיברתי רק לפי ההסברה שלך מה שהסברת לא.
אמרתי שינסה עוד פעם, הכוונה שהוא ימשיך להתקדם קדימה, זה הכוונה. טוב, חברים, היה נעים מהלכת.